אנחנו בימי שני אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הכוזרי, מאמר ראשון. לעומת מה שאנחנו לומדים בימי ראשון, שזה מאמר חמישי. בסדר? טוב, לאן הגענו? כן, אבל אני חושב שהתחלנו, גמרנו את הפסקה הראשונה, נכון? מלך זה, אם אני לא טועה, שם, מלך זה מסופר שם, לא בעמוד הראשון, לא בהקדמה של אבן שמואל, אלא בספר עצמו. יש, לא, איפה שיש מספרים וזה, רד מזה, יש, איפה שכתוב מאמר ראשון, יפה, זהו, יפה, הפתיחה. מלך זה, ידידיה, שבו לכם פה. אתה יכול לשבת, ידידיה. טוב. מלך זה מסופר שם. נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. בחלומו, והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשך אינו רצוי. והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם, ומקריב קורבנות בלב שלם, אולם עם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, היה המלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו, כוונתך רצויה אבל מעשך אינו רצוי. דבר זה גרם לו, למלך הכוזרים, לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות, בסוף דבר התייעד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. טוב, השורות האלה מעוררות בערך 30 שאלות. שאלה ראשונה, מדוע להתחיל עם חלום? כלומר, אם הספר הזה בא לענות על שאלות בענייני אמונות ודעות ודתות, אז תביא את השאלות. למה אתה מספר לי על חלום? טוב, תגידו, זאת המסגרת הספרותית. בסדר. אבל למה לבחור במסגרת ספרותית של חלום? באמת שאלה גדולה. מה?
זה לא מוכל. כשאתה פותח בחלום זה...
אתה אומר, החלום יש לו הרבה פוטנציאל. בסדר, אבל אחר כך אני בא עם טענות, יש לי קושיות, אני רוצה תשובות רציונליות, אני לא רוצה חלומות. יש לי עוד דבר שהוא קשה, וזה, האם החלום הזה, לפי רבי יהודה הלוי, הוא אמת או לא? לא רלוונטי. אתה אומר, החלום הזה, אם הוא מסגרת ספרותית, אז הוא רק מסגרת ספרותית. יש רק בעיה אחת, שבמהלך הספר, החלום מובא כראיה. תסתכלו בבקשה בעמוד ד'. בפסקה ב'. אמר לו הכוזרי, רואה אני דבריך נכוחים, אבל אינם נאותים למה שאני מבקש, שהרי יודע אני כי נפשי זכה וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה, ובכל זאת, הלא הוגד לי, כי מה עשי אינו רצוי, כי כוונתי רצויה, מה זה הוגד לי? בחלום. יש איפה בלא ספק, מעשה הרצוי מצד עצמו לא מצד כוונת עושהו. תגיד, מי עושה צחוק? הרי החלום הזה הוא מוצא על ידי רבי יהודה הלוי. אז אני בספר של ראיות צריך להוכיח מכוח חלום שמעולם לא היה. וגם אם נאמר שהחלום היה, אז בסדר, זה אומר שהוא חלם. חלום, אני לא מהווה הוכחה, כמו שכותב רבי אברהם אבן עזרא בפירושו לספר יוב. ששם הוא כותב, האומר כי יוב הוא יובב בן זרח מבוצרה, שמה בחלום ראה זה. מה אתה רוצה?
זה כן חלום אמיתי, זה כן מציאות אמיתית, כי זה דבר שקיים אצל כל אחד.
אולי, אני אחשוב על זה, נראה אם זה מה שאני אומר או לא. או ש... יכול להיות, יכול להיות שאני אגיד את זה, יכול להיות שאני לא אגיד את זה. בכל מקרה יש לי עניין להעביר בעצמי את השיעור.
אתה אמרתי את זה בשביל שהרב יחדש את זה.
לא, 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 אני אגיד מה שבא לי. המיקרופון אצלי, מה אתה רוצה?
אני
סומך על הרב. טוב. אז אם כן, יש לנו פה כבר שתי שאלות. השאלה הראשונה, מדוע לפתוח עם חלום? ב', איך יכול להיות שחלום שאומצא משמש כראיה? יש פה שתי שאלות. מה?
אם אדם בונה מסגרת ספרותית, מכניס חלום, אז הוא
יכול להכניס אותו בכל מקום שהוא... כן, אבל אתה צריך לשכנע אותי שהיהדות אמת. אז מה אתה אומר לי? כן, היהדות אמת. ההוכחה, זה כתוב בספר.
לא, זה יכול להיות קשור לחלום.
הוא משתמש בחלום כדי לדחות את דברי הפילוסוף שם. אז זה לא עובד. עובדה שכן, הוא אומר...
השלב הראשון לא קורא את הסיפור וזה, אבל אחר כך יש לו עוד התייחסות לדברי הפילוסוף.
אז זה אומר שאחר כך יש לו עוד התייחסות, אז בשביל מה התייחסות הראשונה הזאת בכלל? לא משכנע אותי מה שאתה אומר. דבר שלישי, לפני שנענה על השאלות, אנחנו נשים לב, יש לי הערה. מהי דתו של המלך באותו שלב? הוא עובד אלילים, נכון? הוא פגני. עובד אלילים, פגניות. לפי התורה, מה זה? זה דבר... מה המעמד של העבודה זרה ביהדות? הכי רע שיכול להיות, נכון? זה משוקץ ומתואב. כן? אין לך דבר משוקץ מעבודה זרה. כל התורה כולה עבודה, נגד עבודה זרה. ומה כתוב בספר הזה שבא להגן על דעותיה של היהדות? כוונתך רצויה. כלומר, מתייחסים בכבוד אל הרצינות של עובד האלילים. יש יחס של כבוד. זה מאוד משונה. אם אני הייתי צריך לכתוב ספר על אמונות ודעות, הייתי כותב, היה מלך עם שאלות. המלך היה פילוסוף גדול ושאל את עצמו הרבה שאלות. וכדי לפתור את הבעיות האלה, פנה לאנשים שונים שיענו לו על שאלותיו. במקום זה, לוקחים לי בן אדם חצי פרימיטיבי, שמאמין בכוחות הטבע, ועובד להם. זה תמוע מאוד, נכון?
זה הכי ראשוני שיכול להיות. זאת אומרת, זה הכי טבעי לכאורה.
זה הכי טבעי. אז מה אם זה הכי טבעי? השאלה היא, האם...
זה הכי קרוב למקור.
מה קרוב למקור? העבודה זרה זה קרוב למקור? איך?
עכשיו, זה זרה יותר קרוב למקור מאשר כל מיני...
איך אתה יודע?
נראה שמחוברים יותר.
כן, מחוברים יותר. למה? לשטויות.
בסדר.
נו, אז מחובר לשטויות, אבל אז מה? אז זה לא קרוב למקור. זה מחובר, זה אני מסכים.
הרב,
אתה
מביא את זה בגלל, כי המרחק בין המקום הרחוק הזה של התאומה, זה של עבודת אלילים, לגדות משם, ליהדות, שזה מקום של רמיון, בשביל להראות את הפער, אז
לפנים אתה יכול... אז זה משהו, ייקח יותר רחוק. זאת אומרת, הפילוסוף יותר קרוב אלינו, העובד אלילי יותר רחוק, הוא מתחיל, תראה מאיפה הוא בא, מהקצה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. יש תפקיד לעבודה זרה של אבותינו. צריך לברר מה התפקיד. כן. בגלל שהוא מלך. אבל לא על היותו מלך נאמר כוונתך רצויה. על העבודה זרה שלו נאמר כוונתך רצויה. על האלילות נאמר כוונתך רצויה.
דרכי שלום.
דרכי שלום, אם הוא צריך להסתדר עם מלך כוזר, מלך כוזר מת 400 שנה לפני רבי יהודה הלוי. אני יודע. לפחות לפי מה שהוא קרא, מה שהוא אמר בפסקה הקודמת, מלך כוזר היה 400 שנה לפניו. אין דרכי שלום עם מלך מת.
דרכי שלום בגלל שזה חלום.
באמת, אני מעביר פה את השיעור. הערה נאמרה גם לידידי, אל תדע. בסדר. נשאלת השאלה. האדם בתחילת דרכו הוא עובד אלילים, פילוסוף או מאמין? ילד, מה הוא? מה אתה אומר? הילדים הם עובדי אלילים. אני לא שאלתי על המבוגרים, אני שאלתי על הילדים. הילדים הם עובדי אלילים. אמרה לי ילדתי שאלוהים נמצא בתקרה של הגן. זאת הגדרה אלילית. יבוא דחפור, יערוס את הגן, אלוהים יברח מהתקרה של הגן, ויעלה אל עמודי החשמל. נכון? אם יבוא לפרק את עמודי החשמל, אז הוא יצטרך לעלות לירח, אלוהים שלה. נכון? יש ספר אלילי מפורסם, נקרא סמלת השבת של חנלה. מכירים? ספר אלילי מפורסם, שבו יש פנייה של ילדה תמה אל הירח, שמנקה את כתמי סמלתה. נכון? זה ממש ספר, אני לא יודע איך בכלל, במשפחות דתיות, הרבנים מסכימים להכניס את הספר הזה. עבודה זרה מוחלטת. טוב, אבל זה אומר, יש הרבה פעמים התפעלות מזה, יש התפעלות מזה, שילדים הם מלאי אמונה. מביא מחקרים כאלה שיש אמונה טבעית אצל הילדים. בסדר, יש אמונה טבעית, אבל במה? בעבודה זרה. עכשיו, אחרי הילדות יש שלב חדש, שלב הנערות. מהו הנער? אגב, מה פירוש המילה נער? מאיפה זה בא המילה הזאת? מלשון ער. הוא מתחיל להיות ער לעולם. הוא מתנער בגלל שהוא ער. כלומר, עד עכשיו הוא היה רדום, כי הוא היה בתוך עולם שבו כל מה שיש מקובל עליו. והנער הוא הפוך מהילד בגלל שהוא דורש דין וחשבון. כל מה שאמרתם לי, אני רוצה לבדוק אם זה נכון או לא. אז סתם נער הוא אפיקורוס. הקדוש ברוך הוא סידר יפה את החיים. שהוא עשה אותנו קודם כל עובדי אלילים, אחרי זה אפיקורסים, עם סיכוי שאחרי שאנחנו עוברים את שתי התקופות האלה, נהיה גם מאמינים. וזה לא קל. כן, רוב בני האדם נשארים, או שחוזרים לאלילות הילדותית, או שנשארים אפיקורסים, אבל יש מי שמסוגל גם להיות מאמין אחרי שהוא עבר את שני השלבים האלה. עכשיו, זה לכאורה בדיוק מה שקורה גם למלך כוזר. מלך כוזר מתחיל כעובד אלילים, אחר כך הוא נהיה פילוסוף, אחרי זה מחפש את דרכו בדתות, בסוף מגיע ליהדות. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כלומר, מה המעלה, כלומר, אומרים שנקודת המוצא היא אלילית קודם כל, מה המעלה של עובד האלילים הפני הפילוסוף? הוודאות. הוודאות. מה שאין כן, נקודת המוצא של הפילוסוף, הספק. עכשיו, כל דבר חוזר נקודת המוצא שלו. אם נקודת המוצא שלי היא ודאות, אני התנסיתי בחוויית הוודאות. גם כאשר אני עובר את תקופת הספק, כשאני מגיע אל האמונה, אני מסוגל, גם כשאני מגיע אל האמת, להיקבע בוודאות כלפי אותה אמת. מה שאין כן, אם נקודת המוצא שלי היא הספק, גם כאשר אני מגיע לאיזושהי ודאות, בסוף אני אחזור אל הספק. ברור מה שאני אומר? ולכן, מי שמתחיל את החיים שלו כפילוסוף, אין לו תקווה. הוא חייב למות. או נגיד להמית את הפילוסוף שבו. מה שאין כן, אם נקודת המוצא הייתה מתוך ודאות, בשטויות, אבל ודאות, יש לו סיכוי גם להגיע ליישוב הדעת בסופו של דבר. אין מה לדאוג, כמעט כל בני האדם זוכרים שהם היו ילדים פעם. כן. מאיפה האקסיומה הזאת? אני לא יודע. אבל אני רואה את זה. בסדר? בבקשה.
הילדים היוונים.
הילדים היוונים, כן, כן. יוון התחילה מאלילות, המיתולוגיה.
בסדר, אבל הילדים עצמם. כשאתה
אומר, אתה יכול לדלג על הדבר שלו שכיפור,
כל ילד
לכאורה,
בגלל
שעבר לתהליך הילדי, קנה לו קיבור של מידת
האמת, של מידת
הוודאות,
סליחה. כן, אני אומר, כמעט כל אדם בעולם מתחיל...
כן, לכן אמרתי, כמעט כל אדם, אפילו הפילוסופים, זוכרים שהם היו ילדים. לכן יש...
אנחנו לא יכולים להגיע לפילוסופיה לנקודת ודאות.
כל אדם יש לו בחירה חופשית, לאן הוא רוצה להגיע. ואני אומר, הפוטנציאל להגיע לאמונה אמיתית נמצא אצל כל בני האדם, כמעט, כי כמעט כולם זוכרים שפעם היו ילדים. מובן? עכשיו, אצל היוונים באמת התפתח משהו בעייתי. הם חשבו שלהיות ילד זה להיות פילוסוף. כך אומר אפלטון, שהוא בתימאוס. הוא אומר ש... היוונים הם ילדים, ככה הוא אומר. על איזה יוונים הוא אומר? זה הפילוסופים שבהם.
עכשיו שואלים הרבה שאלות על המיתולוגיה והכל, כאילו
הם רק ידעו
עכשיו?
כן, בדיוק. היה גוי אחד בשם היינה, זוכרים אותו? היינו, זוכר אותו? מה? היה פה? לא, לא. כן, הוא נפטר לפני 100+ שנים, אז בסדר. היינה, הוא אמר, הוא היה יהודי במקורו, היינריך היינה, התנצר באיזשהו שלב, אחר כך חזר ליהדות. והוא כותב בזיכרונותיו שהוא בשלב החשוב של חייו, הוא העריך מאוד את היוונים. כי הוא חשב שהיוונים זה האדם. אבל ככל שהוא גדל, הוא פתאום הבין שהילדים, שהיוונים היו ילדים, ושמי שבאמת היה אדם זה היהודים. כן? חזר בו. עבודה מעניין. טוב. סלט? הוא עשה הרבה סלט, כן, כן, נכון. טוב. אז קודם כל, פה החשיבות, כן, של המפגש עם הוודאות של עובד האלילים, הייתי אומר, מה שאנחנו נקרא בשפה יותר פשוטה, הרצינות. אתה רציני, אז יש מה לדבר איתך. לכן, כוונתך רצויה, זה נאמר על עובד עבודה זרה. דבר נוסף, אני רוצה להתייחס קצת לחלום. עצם העובדה שאנחנו פותחים בחלום. החלום שייך לאיזה חלק של הנפש. כלומר, איזה חלק של הנפש החלום מפעיל.
נשמה.
אתה תמודה, נשמה. למה אתם לא אומרים תשובות פשוטות? הדמיון. נכון? חלום זה שייך לדמיון? יפה. כשאנחנו דנים בשאלות, תשובות, קושיות, תירוצים, איזה חלק של הנפש אנחנו מפעילים? את השכל. מטבע הדברים, מי שעוסק בשכל, סבור שהדמיון הוא איום. נכון? הדמיון מאיים על התבונה.
אין לו גבולות לדמיון.
לכן, את אומר, האידיאל של הפילוסוף, זה שהוא לא יחלום. כלומר, לו יכולתי להיות שכל טהור, קוראים לזה בשפתו של קאנט, התבונה הטהורה, תבונה טהורה. תבונה טהורה. כן? כלומר, שכל בלבד, היה טוב יותר. לצערי הרב, אומר הפילוסוף, אני גם חולם לפעמים. זה בעיה. זה מפריע. בסדר? ולכן הנטייה הכללית בפילוסופיה היא להתעלם מן הדמיון. מה אומר רבי יהודה הלוי? אם התעלמת מן הדמיון, התעלמת מחלק אינטגרלי של נפש האדם. ולכן אין שום פלא שאתה לא תגיע אל האמת. כי אתה רוצה לדעת מהי האמת של האדם. ואם אינך כולל את הדמיון בציור שאתה בונה לעצמך, אז אתה לא תדע מהו האדם באמת. ולכן אומר לך רבי יהודה הלוי, לפני שאני מתחיל לדון איתך בשכל, אני רוצה לתת לך תזכורת בתחילת הספר. וזה שהאדם חולם. ורק אם תזכור את העובדה הזאת, תבין את מה שאני רוצה ללמד אותך בספר הזה. בבקשה. למה הוא מתחיל עם דמיון ולא עם שכל? כי אם הוא היה מתחיל עם שכל, ההתעסקות בדמיון הייתה ענף צדדי. כלומר, זה בסופו של דבר היה איזשהו ויתור. טוב, יש, מה אפשר לעשות? יש גם דמיון. זה לא היה הופך להיות משהו מהותי במסר שלו. כן, יפה מאוד. כלומר, אינך יכול להבין את היהדות אם אינך יודע מהי נבואה. ואינך יכול לדעת מהי נבואה אם אינך יודע שיש באדם דמיון. ואתה צריך להעריך אותו. אספר לכם סיפור. שקצת שייך לפילוסוף, אבל אם כבר שאלת, אז הוא שייך כבר עכשיו. היה יהודי אחד בשם הרמן יחזקאל כהן. הרמן כהן, יהודי, נאו-קנטיאני, אפשר לומר, עשה תהליך של חזרה בתשובה. מן חזרה בתשובה, לא יודע אם הוא קיים ממש את המצוות ואת הדקדקנות, אבל התקרב ליהדותו. לא סתם התקרב ליהדותו, הוא כתב ספר, דת התבונה ממקורות היהדות, 600 עמודים, מתורגם, הוצאת מוסד ביאליק. כל מי שאקדמאי דתי היום חשב שהוא צריך לקרוא את הספר הזה. כן, אז דת התבונה ממקורות היהדות. מה זה אומר? אני אגיד, התזה הבסיסית של הספר זה שהיהדות זה בעצם המימוש המוצלח ביותר של הפילוסופיה של עמנואל קאנט. במילים אחרות, משה רבנו קרא את ביקורת התבונה הטהורה וכתב את התורה. הוא ורבי עקיבא והרמב״ם. מה?
אחד מהדברים שקדמו לתורה.
כן, אחד הדברים שקדמו לתורה, ביקורת התבונה הטהורה של עמנואל קאנט. כן, ואז הוא מתפעל מאוד ממשה, מרבי עקיבא, מהרמב״ם, והוא מסביר את הכל בתור התאמה למה שקרה דת התבונה. דת התבונה. הצו הקטגורי של התבונה מחייב להניח תפילין, למשל. כן, כן. טוב. ופעם הוא נתן הרצאה בברלין, בפני מאות אנשים, בנושא הזה, שבו הוא הציג את שיטתו המפורסמת. צריך לדעת מה זה היה בברלין של תחילת המאה ה-20, פרופסור לפילוסופיה. מינימום אלוהים, כן? חלבים, טוב, כן, זה... והיה שם איזה יהודי, יעקב גורדין, זכרונו לברכה, שאמר, יש לי שאלה, להר פרופסור. בבקשה. אמר לו, בשיטה של כבודו, איפה נמצא ריבונו של עולם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל? מה הייתה התגובה של הרמן כהן? הוא התחיל לבכות, פרץ בבכי. עכשיו, מה זה אומר הבכי הזה של הרמן כהן? זה אומר שהוא הבין בבת אחת את המתח הבלתי ניתן לגישור בין המסורת הפילוסופית למסורת הנבואה. כלומר, אלוהי ישראל שמדבר אל הנביאים הוא לא הסיבה הראשונה או קטגוריית היסוד הטרנסנדנטית של קאנט. זה לא אותו דבר. אתה יכול לעשות קשרים, גשרים בין שני העולמות, בסופו של דבר אתה מדבר על קליפת החיים או על תוכיות החיים. זה שני דברים שונים.
כי זה חוויה וזה
סכם? לא, כי זה... לא, זה לא חוויה, זה אישי וזה אימפרסונלי. נאמר ככה, האלוה של הפילוסופים הוא משהו. אלוהי ישראל, או אלוהי הנביאים, הוא מישהו. זה הבדל בין להיות משהו לבין להיות מישהו. היה גוי אחד שכתב על זה ספר מאוד יפה. הנסיך הקטן. נכון? מאת אנטואן דה סנט אקזופרי. ספר יסוד של מחשבת היהדות, כמעט. עכשיו הוא מסביר, יש מחלוקת שם בין ה... מתוארת מחלוקת עמוקה מאוד בין הילדים למבוגרים. עכשיו הוא אומר, אם אתה אומר למבוגרים, הגדולים, אתה אומר לגדולים, יש לי חבר עם עיניים טובות, שצוחק ואוהב פרפרים. אז הם מיד שואלים, כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. עכשיו, מה המחלוקת? המחלוקת היא פשוטה מאוד. הילד אומר, מי הוא החבר? והמבוגר רוצה לדעת מה הוא החבר. זה מי וזה מה. כלומר, המה הוא כמותי. ניתן לשקילה. ניתן לספירה. כמה מרוויח אבא שלו. איכן הוא גר. הוא נכנס לקטגוריות של השכל. לכן הוא גם לא אישיות. הוא מה שהוא. מה שאין כן, דרך החיוך ואהבת הפרפרים עובר איזשהו ממד אינסופי שמתגלה בפנים של החבר. יש מישהו שם. מובן? האם לפני להגיע לאמת, אחרי שלב של פילוסוף, אני עובר דרגה של דתיות נוצרי-אסלאם? כן. שאלה הבאה. האם הוא רוצה להגיד שהמקור של מחשבות של המלך באים מהדמיון קודם ולא מהשכל דווקא? נכון. כן. שתי שאלות קיבלת תשובה חיובית. כן. שלח לי כבר 5 מיילים. טוב. לא, כי זאת, עניתי קצר, כי התשובה היא קצרה. טוב, אז זה החילוק. עכשיו, אם כן, אני לא יכול להבין באופן מהותי מה היהדות רוצה לומר, אם אני שוכח שיש דבר כזה דמיון, ושיש לאדם חלומות. עד כאן מובן? טוב. דבר עכשיו בואו נתקדם עוד קצת. עכשיו אני רוצה להגיע אל ה... ולכן, עכשיו מובן, מדוע החלום משמש כתגובה לדברי הפילוסוף. מה אומר בעצם המלך לפילוסוף?
יש עוד משהו שלא
עמיד עליו. יפה, הוא אמר לו, אני חולם. אומר לו המלך, אבל אני חולם. כלומר, כל מה שאתה אומר זה יפה, אבל אני חולם. מה התגובה של הפילוסוף לזה? מה, אתה חולם? שטויות. אני לא חולם. אם אני לא חולם, סימן שגם אתה לא חולם. זה דיקטטורה של החשיבה הפילוסופית. כלומר, יש פה איזה בעיה. יש נתון במציאות שיש חולמים בעולם. אז גם אם אתה לא חולם, תתחשב בזה. יש משהו ש... טוב. כן, מה? כן, עוד מעט נגיע על זה. עוד לא הגעתי לתוכן החלום. בסדר? כן, בבקשה. זהו. אנחנו מיד נגיע לתוכן החלום, ואז מיד נביא. מה אומר החלום? כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי. זאת אומרת שיש תביעה, לפחות אצל המלאך שמדבר עם המלך, לאחדות בין המעשה לבין הכוונה. החלום הזה הוא חלום שכל אדם בעולם חלם אותו. כולל אני, כולל אתה. אין אדם בעולם שבאופן שורשי איננו חפץ באחדות עולמו הפנימי. אלא מה? במציאות אנחנו מתפשרים. כלומר, רוב בני אדם בוחרים. יש כאלה שאומרים, מה שחשוב זה עולם הכוונה. מה עשים? מה שיבוא. דוגמה לדבר הזה, הנצרות. כן? הנצרות סוברת שהכוונות זה העיקר, לכן האדם נבחן ונידון על פי אמונתו. מה עשה? מה שבא. איך אמר פאולוס? המעשים לא יושיעו. רק הכוונה העיקר. ברור שכשבונים תרבות שלמה על יסוד משפטים כאלה, תהיה תגובת נגד. וכמה תגובת נגד לנצרות? בדמות המטריאליזם המרקסיסטי. כן? המרקסיסטים, הקומוניסטים אמרו, שהדת היא אופיום להמונים, מוכרים שטויות להמון כדי להשתלט עליו. העיקר זה המעשים. בסדר? זאת אומרת, הם החליטו שהמעשה צריך להיות הרצוי, לא הכוונה הרצויה. אבל כל אחד ויתר על משהו. כי האדם הוא אחד. אני אותו אדם גם בעולם הכוונות שלי, וגם בעולם המעשים שלי. ולכן יש לי תביעה לכך שיהיה מפתח ברור באותה עמידה בעולם הכוונות ובעולם המעשים. לכן אומר לו מלך כוזר לעצמו, אם יש לי כוונה רצויה, חייב להיות מעשה שהולך יחד עם זה. ולכן כשהוא עונה לפילוסוף, הוא אומר לו, אתה החלטת לברר רק את עולם הכוונות, ואינך מחליט להיות מדויק בעולם המעשים. וזה סותר את נפשי האנושית, שחולמת על כוונה רצויה ומעשים רצויים. מובן? הפילוסוף ויתר. בסדר? הפילוסוף ויתר על התביעה הזאת. אז זה מסביר מה זה כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי. אגב, לגבי המשפט המפורסם של מרקס, שהדת היא אופיום להמונים, מאז העולם חזר בתשובה מזה, והחליט שהאופיום הוא דת להמונים. טוב, בואו נמשיך בספר. זה וריאציה מסוכנת. זה מסתלת. נכון, נכון, נכון.
המעשיך הרצויים זה...
אני כן, זה מנצל את העובדה שאני משדר באינטרנט כדי לומר, חידלו לכם מן הסמים. כן. טוב, אז בואו נמשיך. דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות, וסוף דבר התייהד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. התייהד, הוא קיבל את היהדות. האם זאת עובדה היסטורית? זאת אכן עובדה היסטורית, ששושלת המלוכה אצל הכוזרים הייתה יהודית, וגם החלק גדול משבטי הכוזרים קיבל על עצמו את היהדות, כנראה בדרגות קבלה משתנות. חלקם נהיו יהודים ממש, חלקם נהיו בני נוח וכדומה. והנה, רבות מטענות החבר היו לי לקורת רוח ויותן מסכימות עם דעתי. טוב, זה פה טריק ספרותי, כן? מה שאנחנו הולכים לקרוא זה לא הדיווח של השיחות שהיו בין החבר לבין מלך כוזר, אלא זה דבריו של רבי יהודה הלוי. בסדר? אז אומר, רבות מטענות החבר היו לי לקורת רוח ויותן מסכימות עם דעתי, ואומר, אפשר לפתוח את החלון, בבקשה? ואומר, ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו, והמשכילים יבינו. מה זאת אומרת, המשכילים יבינו שזה לא דברי החבר, אלא זה הדברים שלי.
למה החבר, רבי יהודה הלוי, צריך לכתוב בסוף הדבר, כי ידעו, ואם דם רב, מה זה זרים איתו? מה? כי הוא חושש שאנחנו...
זה בא להוסיף לך מסגרת ספרותית. הנה, אתה רואה, הדברים האלה שכנעו את מלך כוזר. אז יאללה, זה כדאי לקרוא. כן.
אבל בהילה, אני לא בדבר אחד. אם מלך כוזר היה 400 שנה לפני רבי יהודה הלוי, איך דיבר אחד עם השני?
הוא לא דיבר איתו.
לא דיבר, גם בכתב, איך מלכים לתעבור?
לא, הוא לא כתב. הוא עושה כאילו. לא, זה הכל בלוף. זה הדברים של רבי יהודה הלוי. הוא רק משתמש בסיפור הזה של התגיירותו של מלך כוזר כמסגרת ספרותית להעברת הדברים שלו. עכשיו, מעניין שהוא משתמש בגוי לצורך העניין. כי מי הוא הגוי שאליו פונה רבי יהודה הלוי? היהודי. בכל יהודי יש גוי ששואל שאלות. לכן הוא פונה לגוי שבך. יש ביטוי ביידיש, הגוי שקופ. ראש גוי כזה. מספרים, יש אגב מקום בתל אביב, ראש יהודי, כן, כן. כדאי לבקר שם. טוב, מספרים, כי מי שנגלה לו למלך הכוזרים בחלום. כי כוונתו רצויה בעיני האלוה, אך מעשה הוא אינו רצוי, ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה. פנה בראשונה אל פילוסוף אחד, וישאלהו לאמונתו. זה נראה מטופש לחלוטין. אם אתה מחפש את המעשה הרצוי, אז למה אתה פונה אל פילוסוף? רגע, יש פה שאלה. למה היהדות נגד סמים? אפשר לבאר איתם את החלום הרצוי של עצמו, אפשר גם לחלום איתם ולהגיע לתובנות. תגיד לי, איפה אפשר להשיג?
טוב. תגיד לו, שזה נשאר בחלום לנצח.
טוב, לא, מבינים את השאלה שלי. אם באמת מלך כוזר מחפש את המעשה הרצוי, אז למה הוא הולך לפילוסוף? הרי הפילוסוף בהגדרה איננו עוסק בשאלת המעשה הרצוי. אז הם שלטו, היו כל מיני שיטות, היה שלטון הנוצרים והמוסלמים.
הפילוסוף לא מעשה
לשיטתו שהוא הרצוי. לא, לפי הפילוסוף אין דבר כזה מעשה רצוי, הרי זה בדיוק הטענה אחת.
הציגו את החוכמה לפתרון של
האדם. הרב צבי יהודה בפירושו לכוזרי אומר שכוונת רבי יהודה הלוי לומר שמלך כוזר מרוב שאלות יצא מבולבל ויצא מן הדת. מרוב שאלות יצא מבולבל ויצא מן הדת.
העברית ברורה. העברית ברורה.
זאת אומרת, אדם שואל את עצמו שאלות, מרוב שאלות הוא עשוי גם לצאת מבולבל. אז הבלבול גורם לו לנטוש את האמונה הדתית בכלל. למשל, היה, אני אגיד לך משהו, היה יהודי בשם רבנו יצחק אברבנאל, שמעת עליו? כן. פרשן, עשה הרבה דברים בחיים שלו, יצחק אברבנאל. יש לו ספר הנקרא ישועות משיחו. שמעת על ספר ישועות משיחו? זה ספר על ענייני משיח. שם הוא מנתח מספר מאמרים של הגמרא בענייני גאולה, בין היתר את המשפט, אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. מה זה מינות? כפירה. מי זאת המלכות שצריכה להפוך למינות כדי שבן דוד יבוא? אני שואל, מי המלכות שצריכה להפוך למינות כדי שבן דוד יבוא? מה? אז רבי יצחק אברהדל אומר שהכוונה למלכות הנוצרים. הוא אומר, מלכות הנוצרים, אירופה הנוצרית, צריכה להגיע לכפירה, דיינו כפירה בנצרות, כדי שיבוא בן דוד. הוא אומר, מדוע? נכון, הוא אומר, כי אי אפשר לעבור מאמונת שקר לאמונת אמת, בלי מצב של היעדר אמונה. כך הוא אומר. כלומר, אדם שאחוז באמונה מסוימת, איננו יכול להתפתח ולעבור לאמונה אחרת, אם אין שלב אמצעי שבו הוא נטש את האמונה הקודמת, למרות שלא אימץ את האמונה החדשה. לכן הוא אומר, זה חשוב מאוד. מה שקורה בימיו, הוא אומר, הוא רואה את ראשית תקופת הרנסנס, שיש ערעור נגד הסמכות של הכנסייה, הוא אומר, זה הכוונה שהמלכות הופכת למינות, ובזכות זה יבוא בן דוד. כי אז תהיינה האוזניים של אומות העולם פתוחות לשמוע את מה שיש ליהודים לומר להם. ברור? אז זה בדיוק מתקשר לדברים של הרב ציהודה. אי אפשר למלך כוזר להגיע לאמונת אמת אם הוא לא פילוסוף תחילה. הוא צריך לפתוח את כל הקלפים. לפתוח את כל התיקים. לשים את הקלפים על השולחן, לבדוק.
למה הפילוסוף הוא התיק הראשון?
למה הפילוסוף הוא לא התיק הראשון? פשוט מאוד. כי האינטואיציה הבסיסית של הפילוסוף זה הספק. ומאחר וכל דבר חוזר אל שורשו, אם נקודת המוצא היא הספק, גם הוא יגיע לאיזושהי ודאות, ישוב אל הספק. מה שאין כן, מי שמתחיל מתוך אלילות, לפחות הוא חווה את חוויית הוודאות. לכן הוא מסוגל לאמץ את הוודאות כשהוא מגיע אל האמת. נדמה לי שמישהו אמר את זה כבר. אני? תודה. אז לכן הפנייה אל הפילוסוף היא מובנת. הבה נהפוך את הדף ונקרא את שלושת המילים הראשונות. אמר לו הפילוסוף. זה צריך לראות. מהי הנחת היסוד של כל פילוסופיה שהיא? הנחת היסוד של כל פילוסופיה היא שזה נורמלי להיות פילוסוף. אם לא הייתי חושב שזה נורמלי להיות פילוסוף, לא הייתי פילוסוף. אז זה נורמלי להיות פילוסוף. כן, קודם כל, להיות פילוסוף זה נורמלי. כל פילוסוף יגיד לך שזה נורמלי להיות פילוסוף. נכון, כל אחד חושב שזה נורמלי להיות משהו. בין היתר, הפילוסופים חושבים שזה נורמלי להיות פילוסוף. רגע, אמרתי שאחרים לא חושבים שנורמלי. אמרתי שהפילוסוף חושב שזה נורמלי להיות פילוסוף. שאני אסביר את עצמי. האדם, הפילוסופים הם בני אדם, נכון? האדם זה יצור חושב. אמת או לא? זה יצור חושב. מהי המחשבה בטהרתה? הפילוסופיה. כלומר, הפילוסוף סבור שמכיוון שהוא אדם, והאדם זה משהו שמשכיל, אז זה נורמלי. שאני אהיה פילוסוף, כי הפילוסופיה זאת ההשכלה. עד כאן ברור? כלומר, הפילוסופיה מציגה את עצמה בתור המחשבה האנושית הצפויה. אבל מתעלמים מדבר אחד חשוב, והוא שיש לפילוסופיה היסטוריה, שזה התחיל בתרבות מסוימת מבין התרבויות, בזמן ובמקום מסוימים. אם להיות פילוסוף זה נורמלי, זה חלק מהאינטגרלי של נפש האדם, מדוע הפילוסופיה איננה קיימת מיפן ועד פטגוניה בכל הדורות? אז זה סימן שזה סגנון של מחשבה שיש לו תנאים מסוימים שבהם הוא יתפתח. וזה מה שצריך לברר. כן, בבקשה. לא, לא אמרתי שפילוסופיה זה הטלת ספק. מי אמר שכל אחד עושה את זה? זאת השאלה. אני אשאל אותך שאלה יותר גדולה. מדוע לפני 2700 שנה לא היו אתאיסטים בעולם? בזמן הנביאים, למשל, ספר התנ"ך, ספר גדול, גדוש בדברי הנביאים. נגד מי הנביאים נלחמים? נגד עובדי עבודה זרה. אין רבע פסוק בכל התנ"ך כולו נגד האתאיזם. זאת אומרת שלא היה אתאיזם. לא, זאת אומרת, אם היה לאדם ספק, היה לו ספק אם לעבוד את השם או לעבוד לבעל. זה הספק שלו. אבל לא היה ספק אם יש אלוהים או אין אלוהים. זאת אומרת, הדבר שהוא כל כך מובן לפילוסופיה, שמציאות האלוהה היא דבר שצריך להוכיחו, ושהוא מוטל בספק לפני התבונה, לפני שהדבר הוכח, הדבר הזה לא היה קיים כאינטואיציה בסיסית אצל בני אדם לפני 2700 שנה. אז זה סימן שזאת מחשבה שיש לה רקע, היא מופיעה בתנאים מסוימים. זה מה שאני אמרתי. לכן מה שאתה אמרת שלהטיל ספק זה מובן מאליו, אני אומר שזה לא מובן מאליו. יש דברים, תלוי במה, כלומר.
עכשיו, בלימוד שלנו, אם אתה לא רטיל ספק, למה אני עושה? למה זה?
כן, אבל אני אומר שיש גם היסטוריה לספק. מובן? יש היסטוריה לספק ולסוגי הספקות. זה לא סתם שאדם שואל שאלה מסוימת בדור מן הדורות. יש סיבה מדוע בדור מסוים שאלה מסוימת נשאלת ושאלה אחרת לא נשאלת. מובן? אז לכן צריך לברר מאיפה באה הפילוסופיה. זה מה שאני אמרתי. עכשיו, מתי התחילה הפילוסופיה בינינו? לפני 2500 שנה בערך. עכשיו, על מה הפילוסופיה באה לענות?
על קיום העולם.
על שאלות. נכון? הפילוסופיה עונה על שאלות. שאלות על מה?
על מהות הבריאה.
על מהות הבריאה, על העולם, על אלוהים, על המוסר. כל מיני שאלות, נכון? שאלות יפות. עכשיו, אם יש לי שאלות על העולם, הדבר המתבקש שאני אפנה את השאלות האלה למי שאמר והיה העולם. הרי הוא מן הסתם יודע יותר טוב מכולם את התשובה. אז איך זה שהפילוסוף איננו מפנה את השאלות שלו למי שברא את העולם? לא בגלל שהוא חושב שאין מי שברא את העולם. יש כאלה שחושבים שאין, אבל...
כי אולי הוא מאמין שהמטרה של בן אדם היא להגיע לתוך...
כי הוא לא חושב שיש עם מי לדבר. כי האלוהים הזה או שהוא לא קיים, או אם הוא קיים הוא לא מדבר.
זה פילוסופים הראשונים האמינו שיש בורא לעולם?
יש כאלה שהאמינו בזה, שיש בורא לעולם. אבל הם לא האמינו שיש עם מי לדבר. זו נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, הנבואה, סליחה, הפילוסופיה אפשרית רק בעולם שבו האלוה איננו מדבר. כי אם הוא מדבר, הפילוסופיה בלתי אפשרית. כל השאלות תפנה אליו, הוא יענה לך. עד כמובן. מבחינת המסורת שלנו, מתי האלוה הפסיק לדבר? לפני 2500 שנה. בתחילת ימי בית שני, וזה מקביל בדיוק לפילוסופיה הקלאסית. רגע. גם היהדות התפתחה בנסיבות מסוימות. אז למה זה לא סתירה לנכונותה? כי מי אמר שדבר שמתפתח הוא סתירה לנכונותו? אני גם אמרתי לגבי, לא אמרתי שהפילוסופיה היא לא נכונה, אני רק אמרתי שיש היסטוריה לפילוסופיה, וצריך לברר מאיפה זה בא. אז אני אומר, החשיבה הפילוסופית, שהיא נראית כאילו מובנת מאליה בימי הביניים וגם בימינו, צריך לדעת שיש לה תנאים להופעתה. כשיש גילוי שכינה, לא ייתכן שהאדם יעסוק בפילוסופיה. לא שאין שאלות ואין תשובות, אבל הפנייה היא אל ההתגלות. הגילוי כל כך ברור, כל כך חזק, שהוא הממלא את תוכן החיים של האדם. ואז יכול להיות שזה יפנה או אל גילוי השכינה שבישראל, או למיתולוגיה. מובן? נאמר כך, אני רוצה להביא אולי... אני אגיד משפט שבוודאי אתם לא תסכימו איתו בהתחלה, אבל אני חושב שכדאי שתחשבו עליו. ההוכחה שהנבואה הייתה, זה שהיא הפסיקה. כלומר, כיוון שאנחנו רואים שבזמן הפסקתה של הנבואה, האדם עובר לפס יצור שכלי אחר, זה סימן שהתרחש שינוי אובייקטיבי במציאות. אני אסביר את זה כך. לפני 2500 שנה, מה קורה בעולם? מה קורה ביוון באותו זמן? פועלים הפילוסופים הגדולים, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, וגם הקדם סוקרטים. זו התקופה של ההתאבות הזו. מה קורה באותו זמן בהודו? יש ריאקציה נגד הדת השלטת, נגד ההינדואיזם. מופיע אז בודה, נכון? באותו זמן. מה קורה באותו זמן בפרס? שינוי מוחלט של העולם הרוחני על ידי זרתוסטרה. מה קורה באותו זמן בסין? פועלים קונפוציוס ולאוצה. זאת אומרת, במרכזים תרבותיים שונים זה מזה, שלא היה כמעט קשר ביניהם, יש בבת אחת, תוך תקופה של 100 שנה, מהפכה תרבותית ודתית. מה הדבר הזה אומר? שמשהו השתנה בעולם. מה הדבר שהשתנה? בשפה שלנו, אנחנו קוראים לזה, נסתלקה שכינה מן העולם. זאת אומרת, הוודאות של הנוכחות האלוהית חדלה. מה הייתה התוצאה של זה בעם ישראל? אנשי כנסת הגדולה, התחילו לפעול. כן? זו התקופה של המעבר מן הנבואה ללימוד.
אבל אם יש התגלות אלוהית בתקופת הנבואה, איך יכולה במקביל להיות עבודה זרה?
אז אתה אומר בצדק, מאחר ויש התגלות אלוהית בתקופת הנבואה, לכן במקביל יש עבודה זרה.
לא, זה מה ששאלתי, אני יודע שרבנו נתבר זה. זה ברור לכל, כי אם זה כל כך ברור, זה בא למקום לעבודה זרה בכלל.
כיוון שזה כל כך ברור, לכן היה כזה מקום לעבודה זרה. זאת אומרת, הנוכחות האלוהית בכל מורגשת מאוד. ולכן הכל נעשה אלוהי. ואז לפי כלי הקיבול של האדם, הוא לוקח את האור האלוהי, או באחדותו, או בפיצולו. זה אותו דבר.
זאת אומרת, שגם, רגע, אז למה הנביאים באים בטענות לעובדה עבודה זרה?
לכן הנביאים אינם באים בטענות אל עובדי עבודה זרה.
אז מה?
תסתכל, אני מבקש שימצא לי בתנך, טענה של הנביאים נגד הגויים שעובדים עבודה זרה. לא תמצא. כן, רק כלפי עם ישראל שעובד עבודה זרה. כך אומר רבנו בחייה ברשר, בפירושו לפרשת וילך, שעבודה זרה נקראת אלוהי נחר הארץ, כי הם נוחרים בארץ, אבל בחוץ לארץ, בבקשה, שיעשו מה שהם רוצים. כי היהודים קרתו ברית, כלומר, הקדוש ברוך הוא קרת ברית איתם, אז זה כמו קלה שבוגדת תחת בחופתה, זה לא... שהם תודני נוח? זה מה שאנחנו צריכים לכפות על הגויים, שהם תחת שלטוננו. הלאה, אני עניתי פעם אחת, כן, עכשיו אני מתחיל להבין את המילה פילוסוף כפי שמופיע בתלמוד. המילה פילוסוף מופיעה בשני מקומות בתלמוד, פעם אחת במסכת שבת, פעם שנייה במסכת עבודה זרה. במסכת שבת, הו פילוסופה דהווה בשיבבותי דרבן גמליאל, ובמסכת עבודה זרה, שם יש ביטוי הנה פילוסופין. עכשיו מה שמעניין זה הפירוש של רשי בשני המקומות. במסכת שבת, רשי כותב, פילוסוף זה מין. מה הפירוש מין? אפיקורס, כלומר זה ביטוי שלילי, גנאי. במסכת עבודה זרה, על המילה פילוסופים, אומר רשי, חכמי האומות. חכמי האומות זה ביטוי של... שבע, יש אפילו הלכה, שמי שרואה חכם מחכמי הגויים מברך. נכון? שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אני אפילו פעם ברכתי על איזה גוי חכם, את הברכה הזאת. זאת אומרת שצריך להפריד, או שהפילוסופיה נחשבת בעיני התלמוד כגנאי, או כשבע. אותו מפרש, רשי, פה אומר לגנאי, פה אומר לשבע. הכיצד? מה אתה אומר? חכמי אומות. התשובה היא פשוט מאוד. הפילוסוף, הרי אמרנו הוא אפשרי, הפילוסוף הוא יצור שיכול להופיע רק בשעה שיש הפסקה של ההתגלות. במילים אחרות, הפילוסוף הוא מי שחייב להיות כופר במסורת של אומתו. עכשיו, במסכת שבת, הפילוסוף שיש שם הוא פילוסוף יהודי. זה פשוט בסיפור, תראו שזה פילוסוף יהודי. אז במה הוא כופר? בהתגלות, בתנך בעצם הוא כופר. אז הוא אפיקורס, הוא מין. אבל במסכת עבודה זרה שם מדובר על גוי. הפילוסוף הגוי, במה הוא כופר? במיתולוגיה. אז הוא מחכמי האומות. מובן? זה החיבור. עכשיו כל זה, אפשר לומר, הרקע של הפילוסוף שמופיע כאן בכוזר. כן, בבקשה.
כבוד הרב.
זה אני.
כשאתה אומר שהנביאים לא הוכיחו את...
שמה ש?
שהנביאים לא הוכיחו את הגויים,
כן.
הרי הגויים מצווים בשבע מצוות בני נוח. הגויים מצווים בשבע מצוות בני נוח. איך כן. זה שהנביאים לא הוכיחו אותם?
אתה שואל, איך זה שהנביאים לא הוכיחו את הגויים? הרי הגויים חייבים בשבע מצוות בני נוח. נכון. הנביאים הוכיחו את הגויים על גילוי עריות, על שפיכות דמים, על גזל, על, על, על זה שלא היה בתי דינים. כלומר, על כל הדברים של המוסר הכללי, אנחנו ראינו שהנביאים פנו אל הגויים ואמרו להם. למשל, פרשת, בספר יונה. כן? מה הוא אומר? החמאס אשר בכפיהם. נכון? כלומר, הוא בא בטענות אל אנשי נינווה על זה שהם גזלנים. זה שהם עובדי עבודה זרה לא מפריע לו בכלל, כנראה. אז מזה אתה למד שהחיוב לכפות על הגויים שלא לעבוד עבודה זרה, זה כשהם תחת שלטוננו. כפי שאני עניתי לשאלה הזאת לפני שבע דקות. כן. יש פה עוד שתי שאלות. למה אין דמיון לפילוסוף? כי הוא חושב שהדמיון הורס את השכל. זה נכון אגב. השכל הוא אנליטי, מחלק, הדמיון הוא סינתטי, מחבר. כמו של הבא, הייתכן שמי שאמר והיה עולם לא עונה לנבריו ומאשים אותם בכך שאינם מקיימים את דרישותיו? אם הנפשך, לא פלא שיש אתאיזם, יוצא שהאתאיזם נובע, כי השם הפסיק 2500 שנה להתייחס עם נבריו, האם פילוסופיה זו נכונה לדעתך? תשובה. אין טענה למי שאיננו ממלא דרישות האלוה, אם הוא לא שמע שהאלוה מדבר. נכון. אז הוא לא בא בטענות. אבל הוא בא בטענות ביחס לנורמה שמקובלת על האדם. דהיינו, אם יש לאדם נורמה מוסרית, והוא לא עומד בה, אז יש טענות כלפיו. אם הוא זכה להתגלות, והוא לא מתייחס את מה מתחייב מההתגלות, אז יש טענות כלפיו.
זאת אומרת, זה שהקניבלים אוכלים בני אדם זה בסדר.
זה שקניבלים אוכלים בני אדם זה לא בסדר. השאלה אם יש טענות כלפיהם. אנחנו נהרוג אותם, אבל זה לא אשמתם. בסדר? עכשיו, אלא אם כן תגיד שהשאלה, איך זה שהוא נולד שם? אז כבר אתה צריך להיכנס לסוד הגלגול. כן? מה פתאום הוא הגיע להיוולד שם? יש כנראה זו שאלה. קודם. האם יוכל הרב להתייחס לשאלה בסיום השיעור, לסיבה, למדוע בעלי חיים ישנים? והרי לטענתך, אין להם נשמה. תודה מראש. לא הבנתי את השאלה כלל וכלל. הבעלי חיים ישנים. זה נכון. אין להם נשמה. זה נכון. מדוע העובדה האחת סותרת את העובדה השנייה?
כי השנה עוזרת לנשמה לאבד את מה שעברה.
כי הנשמה... השנה עוזרת לנשמה לאבד כל מיני דברים. נכון.
חסר שזה, אז לכאורה השינה מיותרת.
מה?
ואז לכאורה השינה מיותרת, אם אין נשמה
בהם. השינה מיותרת, בשביל מה שהם ישנו, אם אין להם נשמה. כי יש להם צרכים אחרים. הם צריכים לאגור כוחות, להשתכן. מה הבעיה? הם צריכים אפילו קצת לחלום. שיחלם, מה יש? אינני מצליח לראות סתירה בין טענתך, כלומר, בין מה שאתה... אני מרגיש שזה אגרסיביות כזאת. אתה אומר בעצם, לטענתך אין להם נשמה. מה זה אין טענתך? מה זה נשמה? לא אמרתי שאין נפש לבעלי חיים. בעלי חיים יש להם נפש, יש להם חיות ביולוגית. אבל למה זה מונע מהם נשמה? לא יודע. לא מצליח להבין. טוב, על כל פנים, זה הרקע של המילה פילוסוף. מה זה אומר ביחס לפילוסוף כפי שהוא מופיע בכוזרי? ואיזה סוג פילוסוף זה, ולמה דווקא כזה פילוסוף הובא כאן, בזה נעסוק, ועוד, בפעם הבאה, פם פלדלם, פם פם.